עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אז אהלן, מעניינים, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אנחנו פה בפרק מיוחד שמתפרסם כחלק מסדרת פרקים שלנו, בפרויקט משותף, יחד עם פרויקט הסטארט-אפים המבטיחים של אתר N12. הפרק הזה עולה לצד רשימה של חברות הייטק מבטיחות. מאחורי כל הארגונים המצליחים אנחנו רוצים לדבר על הנושא הכי חשוב, שזה אנשים. אנחנו הולכים לראיין פה כמה מהדמויות שאני הכי אוהב, שמובילות את העולם הזה של אנשים, HR, רווחה, מיתוג מעסיק. לדבר קצת על ההיבט הזה של התעשייה, שלדעתי מדובר הרבה מאוד באחרונה, ונעשה מאוד מאוד משמעותי, בטח נוכח המשבר הנוכחי שפוקד את השוק. זהו, ואני רוצה שמח ומתרגש לארח את המרואיינת הראשונה, את ליאורה גולום, שאנחנו מכירים כבר כמה שנים, והיא מנהלת מיתוג מעסיק של חברת ZipRecruiter העולמית, שכבר נציגיה התראינו אצלנו בפודקאסט. ZipRecruiter מנהלת פלטפורמה לחיבור בין מחפשי עבודה ומעסיקים, מפעילה מרכז פיתוח בארץ. ליאורה, אמרתי נכון?
אמרת ממש נכון. למעשה, זו החברה עם המנוע חיפוש עבודה הצומח ביותר בצפון אמריקה. הפלטפורמה לא פעילה בישראל, אבל פה יש לנו מרכז מחקר ופיתוח, כמו שאמרת, שכן צומח. ובעצם העשייה שלנו נותנת קצת אינסייט לאיך עובדים פה, איך עובדים שם ואיך עושים את זה באמת ביחד. זה גם אחד האתגרים המשמעותיים שלנו.
מדהים. וכמה אנשים יש לכם במרכז בערך פה בארץ?
110, וזה בעצם הכפלנו את עצמנו בשנה האחרונה, ואנחנו מגייסים עוד כמות
נכבדה. ורובם טכנולוגיים?
רובם, כן.
רובם ככולם, ואת בזווית הספציפית של מיתוג מעסיק?
אני עובדת על מיתוג מעסיק גלובלי, לא רק של ישראל, גם של החברה בארצות הברית.
הבנתי. אז את יכולה לספר לנו הרבה על מיתוג מעסיק, גם ברמה הקונספטואלית וגם ברמה הפרקטית, גם מהזווית הישראלית וגם האמריקאית.
נכון, שזה דרך אגב שונה לחלוטין.
אז בוא נתחיל לצלול כזה פנימה, מלמעלה למטה.
יאללה.
אז שנייה לפני הכל, אולי שאלה קצת מעצבנת, למה חברות צריכות בכלל מותג מעסיק בתקופה הזו? ומאיזה שלב, כשאנחנו פונים פה ליזמים או יזמות שמאזינים, וחלקם רק מקימים את החברה שלהם, מאיזה שלב נכון להתחיל עם זה?
זאת שאלה מאוד חשובה, לא כדי שנגיד מה זה מיתוג מעסיק, כי באמת מיתוג מעסיק משתנה מחברה לחברה בהתאם להווי שלה, ולמה שהיא רוצה לשדר בחוץ, אבל זה מתחיל כבר בשלב שאנחנו בונים חברות, כי למעשה מה שאומרים עלינו זה מהרגע הראשון, הרפטיישן שלנו כפאונדרים, הצורה שאנחנו בונים את החוויה אפילו של הגיוס של העובדים הראשונים שלנו, זה בעצם מה שמוליך אחר כך את איך החברה הזאת נתפסת, בטח בשלבים הראשונים שלה ועד השלב של ההייפר-גרוות של האנשים, שבאמת שם יש אולי מקום לאיזשהו שינוי, אבל אנחנו באקוסיסטם מאוד מאוד קטן בישראל, בסופו של דבר אנשים מדברים. מצד שני צריך לזכור שבישראל יש קצת חברות טק, קצת, ממש מעט, ולכן בביצה הזאת צריך לייצר גם הבדלה מסוימת, ולמרות שיש נטייה עכשיו ספציפית במצב שאנחנו נמצאים בו לחשוב שיש פחות גיוסים, מיתוג מעסיק לא בהכרח קשור לגיוסים. מיתוג מעסיק קשור לאיך החברה נתפסת גם על ידי העובדים שלכם, וגם על ידי אנשים בחוץ כמקום עבודה. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אבל המיתוג מעסיק הוא לא עומד לבדו, הוא חלק ממארג הרבה יותר גדול.
אז מה זה אומר? אני אשמח שתרחיבי רגע.
אז מה זה בעצם אומר מיתוג מעסיק, או מה זה אומר המארג הגדול הזה?
מה זה אומר מיתוג מעסיק, ואולי אחרי זה נשאר זמן גם לדבר על חלק מהמארג הגדול.
אוקיי, אז מיתוג מעסיק בשורה אחת, זה איך החברה נתפסת על ידי העובדים ועובדים פוטנציאליים, כמקום עבודה, ממש ככה, יש את המותג של החברה כמותג, זאת אומרת, לרוב זה יהיה איך המוצר של החברה נתפס, על ידי המשתמשים ומשתמשים פוטנציאליים, ולעומת זאת, המיתוג מעסיק, זה איך החברה נתפסת כמקום שעובדים פה. שהרבה פעמים זה נרטיבים שונים, הרבה פעמים יש שם לא רק סיפורים אחרים, אלא דגשים אחרים, איזה קהל יעד אנחנו פונים אליו, גם פנימה, גם החוצה. זה מאוד בגדול, אפרופו בין ארצות הברית לישראל, אם בישראל יש דגש מאוד משמעותי למי עובד בחברה, או איך נראה יום יום בחברה, בארצות הברית זה חשוב לא פחות, אבל בגלל הסקייל הכל כך גדול שבו מגייסים, הרבה פעמים חשוב יותר התקשורת, זאת אומרת, איך החברה נתפסת בתקשורת כמקום עבודה, או איזה פרסים היא זכתה בהם, או דברים כאלה, כי אתה צריך להגיע למסה הרבה יותר גדולה של אנשים, כדי להגיע לטלנטים הספציפיים שאתה צריך. זאת אומרת, גם האסטרטגיית גיוס היא קצת אחרת, אבל זה אני יודעת שירחיבו בפרקים אחרים, ספציפית על גיוס.
וזה ממש בעצם סוג של פעילות מרקטינג, מאמצי שיווק, רק לקהל היעד שהוא עובדים פוטנציאליים של החברה, במובן מסוים.
לחלוטין, כן, מה שמעניין זה שמיתוג מעסיק לא יושב בהכרח תחת מרקטינג. יש חברות שהוא יושב תחת ה-CEO, יש חברות שהוא יושב תחת גיוס, חברות שהוא יושב תחת HR וחברות שהוא יושב תחת מרקטינג. אבל היופי בתפקיד הזה שבעיניי צריך להיות אדם נטול אגו בו, זה שאתה לא יכול לעבוד לבד. אתה צריך לעבוד עם כל המחלקות בחברה הזאת כדי לייצר את הסיפור הזה, שהוא לא יכול להיות מזויף בשום צורה. הוא חייב להיות כזה עם אמת מאחוריו. יש לי סיפורי
בלעות. מוביל אותי מה שנקרא לשאלה הבאה בשקף. כמו שאמרת, באמת חברות מפרסמות עצמם, מפרסמות שהן זכו בפרסים, הישגים, אם זה בחול יותר, אם הבנתי נכון, בארץ זה יותר נגיד להדגיש באמת את האנשים, או את הצוותים, או את סוג העשייה. אבל בסוף אנחנו גם באים למכור, במרכאות, סליחה על הסרקזם, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו החברה הכי טובה וכדאי לעבוד בנו. איך אנחנו בסוף דואגים שיש אלימה בין המותג שאנחנו מפרסמים החוצה, לבין העשייה בפועל של החברה? קצת כמו, או האם קורה, אני יותר קשה, האם קורה כמו בקמפיין מרקטינג, כשאנחנו עושים acquisition למשתמש, הוא מגיע, הוא לוחץ על הקמפיין, והוא מגלה שהדף נחיתה לא מוכר לו את מה שפרסמנו. האם הפלטה הזו?
חד משמעית, היה מין כזה הבעלה לזהב של מיתוג מעסיק בשנה שעברה, שבאמת כמעט כל חברה גייסה את התפקיד הזה, בלי הרבה מחשבה של מה אנחנו רוצים להשיג, אלא כי יש איזשהו צורך. ומה שקרה זה שהרבה חברות עשו קמפיינים מטורפים, השקיעו בהם המון המון כספים, וזו הייתה טעות גמורה, כי הם לא היו מוכנים מבפנים, התהליך גיוס שלהם לא היה מוכן, בחוויית המועמד כבר אנשים בעצם חוו את החברה לא כמו שהם היו רוצים, ובטח ובטח באונבורדינג, בחודשים הראשונים של עובד בחברה, הוא בעצם קיבל חוויה שונה לחלוטין מזאת שהובטחה לו, ולכן אי אפשר לעשות את כל הקמפיינים הגדולים האלה בלי שה... קרקע שלך מוכנה גם לגיוס הזה, גם אם זה בן אדם אחד וגם אם זה 30, ובגלל זה גם כשאנחנו בונים את המותג החוץ, אנחנו בונים את חוויית מועמד לצד זה, ומה אנחנו אומרים ולא אומרים על החברה ומכשירים את המגייסים שלנו וכו'. והדבר הכי מעניין שקורה, הרבה פעמים אנחנו שומעים על חברות מטורפות, מדהימות, בעיקר כי אנחנו שומעים על גיוסים שלהם, וישר עושים איזושהי אסוציאציה שטוב לעבוד בה. כי החברה הזאת המון בכותרות. אז אתה מתחיל לשמוע סיפורים אחרים. פתאום כזה, אנחנו לא נדבר פה על הג'וס או זה, אבל אנחנו מתחילים לשמוע סיפורים אחרים, בגלאס.
שבא עובד ואומר, מה פתאום? אני עובד בחברה, ראיתי את הכתבות, זה לא אמיתי.
זה לא אמיתי, זה הכי גרוע.
אז איך נראה עם זה? איך בסוף כשאני היום עושה מיתוג מעסיק החוצה, ואומר, טוב לי, אני מקום מספר אחת לעבוד בו, סתם, כן, זה לא דווקא, כן. נגיד מייקרוסופט, נכון? הם נראים לי מספר אחת או whatever בישראל?
הם מספר אחת ברשימות, כן.
מה, אוקיי, מעולה, אני, סליחה שאני לא בטוח בזה ב-100%, לא עבדתי שם אף פעם, אין לי משהו בעד או נגד, אז אנחנו באים ואומרים את זה, ומספרים על הפרסים, אומרים את הצוותים, אומרים את העובדים, איך אנחנו גם דואגים באמת לתקשר פנים על העובדים, או לייצר איזשהו תהליך פנימי, גם כחברה גדולה, אולי גם כסטארט-אפ, אם את יכולה לתת כמה טיפים, ואיך אני מוודא שזה אינליין באמת עם מה שקורה בפנים.
הדבר הראשון, אנחנו לא ממציאים. אנחנו לא מדברים על דברים שאמורים לקרות בעתיד, אלא רק על דברים שקורים עכשיו, או קרו. הדבר השני זה שאנחנו מודים בטעויות, זה מתקשר לפילוסופיה יותר גדולה, אבל כאילו, בסופו של דבר, חברה אמיתית, חברה פועלת, היא כזאת שצומחת ועושה גם טעויות בדרך, ולכן גם ברעיונות עבודה, הרבה פעמים אתם, אנשים שואלים על שאלות קשות, לא צריך להימנע מהם, אפשר לדבר עליהם בצורה שקופה. הדבר הרביעי זה לרתום את העובדים, שאני לא יודעת בשלוש ארבע, אבל לרתום את העובדים, זה אולי הדבר הכי משמעותי, גם לספר להם על המהלכים שאנחנו הולכים לעשות, זה לא צריך להיות הפתעה, וגם לקחת מהם רעיונות, לעשות איתם את התהליך השיבה הזאת, של מה אנחנו מספרים, מה הדברים שאתם עובדים בחברה, זה נקרא תהליך של EVP, Employee Value Proposition, זאת אומרת ללמוד ביחד איתם, מה אנחנו אוהבים בתוך החברה הזאת, ולא לעשות את זה רק על דעת עצמנו עם חברות חיצוניות בלבד, זה אחלה לעשות את זה עם חברות חיצוניות, אבל בואו נדבר שנייה גם עם האנשים שעובדים פה וחווים את החברה הזאת ביום יום. ובדבר
הכי חשוב... מה שנקרא, סליחה שאני קוטע אם אני שומע נכון, אם אנחנו בסוף, וסליחה שאני מפשט את זה, אני פשוט לא בא מהעולם הזה, אז מותר לי, אם אנחנו בסוף אנשי מיתוג ומרקטינג עבור העסק שלנו אל מול עובדים, והעובדים הם בעצם הלקוח, כי המטרה שלנו זה לרכוש אותם במחרות להיות עובדים בחברה, אז אולי עדיף לדבר עם הלקוחות הקיימים, ולקבל מהם פידבק רגע לפני, ולוודא שהם מסכימים עם המסר.
לגמרי, יש גם פרספקטיבה שונה של להסתכל כאילו על עובד כמוצר, ממש, כי אתה מנהל מוצר, ואם העובדים שלך מועמדים במוצר, אז איך אני צריך להתייחס לזה ולתהליכים שאני מייצר סביבם, לחלוטין, אבל אני חוזרת למשהו שאמרתי בהתחלה, זה לא לבד. זאת אומרת, אני אבוא עכשיו לעובדים שלי ואגיד, עכשיו אנחנו מדגים את החברה, עכשיו אנחנו עושים קמפיין, זה מאוד חלול. אז גם להם זה נראה מאוד מאוד שטחי ולא בהכרח נכון. ולכן הדבר הזה קורה על סמך פעילות שוטפת. איך נראית הפעילות של חוויית עובד? איך אנחנו דואגים לתנאים שלהם לאורך השנה? איך אנחנו מקשיבים להם? זה בדיוק במקומות האלה, לא רק שאנחנו צריכים לגייס. ואז לצורך עניין אני אתן דוגמה. דרך אגב, רוב החברות היום, אם תמצא את הסטטיסטיקות שלהם, של מאיפה מגיעים רוב העובדים, זה יהיה מתוך חבר מביא חבר. זה אומר ש... העובדים שלנו הם השגרירים הכי טובים שלנו. האם אנחנו צריכים
לייצר... זאת אומרת שגם הפעילות של המיתוג מעסיק במובן מסוים צריכה להיות מוכוונת קודם כל לעובדים הקיימים.
חד משמעית. חד משמעית. כי אם אתה לא מאמין ובאמת הם לא מאמינים במה שאתה מוכר, זה לא יעבוד, זה לא יעבור את המפגש בין שני האנשים שרוצים בסופו של דבר לדבר על החברה הזאת, כי מישהו ידבר על האמת, והיא תצא החוצה. אין מה לעשות, אבל כשבונים מתקשורת פנים, לגיוס, ל-HR, ל-Learning and Development, לחוויה של עובד, כל המחלקות האלה צריכות לדבר ביחד. בסוף הסיפור של מיתוג מעסיק הוא מתוך הסיפורים שקורים בתוך החברה. אני מדבר על העשייה, יש כמה חברות שעושות את זה נפלא בסושל, אני מדבר על העשייה הפנימית, אני מדבר על האנשים שעושים אותה. אני מדבר על המוצרים, אני מדבר על מה היה האימפקט האנושי מאחורי הדבר הזה. לא רק על המוצר, בסוף טכנולוגיה מוכרת, אבל אנשים זה הסיבה שאתה נשאר במקום עבודה. ואנחנו רואים את זה גם בסטארט-אפים, דרך אגב, מאוד התחלתיים, שאין להם הרבה כסף לתת, הרבה פעמים בשכר, אבל יש שם הבטחה, יש שם איזושהי הבטחה מאוד גדולה, גם לפוטנציאל שלך לגדילה, גם כלכלי, אבל גם לעבוד עם אנשים. האנשים האלה, בסופו של דבר, אני מאמין בהם, אני רוצה לראות מה יקרה איתם בעתיד, וזה חלק בלתי נפרד מהמותג שלך. יש חברות שעושות הרבה טעויות בדרך, שזה ממש הגיוני, פשוט לרוב אנחנו צריכים לחשוב על זה. אנחנו צריכים לחשוב על מה יכול לחזור אלינו, מה הבקלה של כל תהליך מיתוג הזה.
אז שתי שאלות ככה לסיום, אחת, באמת אם את יכולה לתאר טעות נפוצה שאת רואה שקורית הרבה אצל מעסיקים שמנסים לעשות מיתוג מעסיק ועושים את זה לא נכון?
כולם מנסים להיות ויראליים, כאילו עכשיו טרנדי לעשות, לא אומרת שזה זה, אבל כולם עכשיו עושים סרטונים, אז גם אנחנו נעשה סרטון.
כן, סרטון מתחיק על למה כדאי לעבוד את
זה. זה נכון לחברה, זה ה-DNA שלכם, זה באמת כאילו משדר משהו מעבר לזה שלקחתם עכשיו שחקן מאוד מוכר או מה שזה לא יהיה, מה יבדיל אותי לשלושה חודשים שאני אחשוב על סרטונים, אני אסכור שזה היה של החברה שלכם, כן או לא, זאת אומרת, הווירליות הזאת היא לנסות לעשות בדיוק מה שכולם עושים באותו זמן נתון, בלי לחשוב שוב מה מייחד אותי, מה יעשה את ההבדל, כי אנחנו רואים שהצעדים הכי בולטים במיתוג מעסיק ספציפית, הם כאלה שהיו, פר חברה, זאת אומרת, אנחנו עושים אצלנו משהו מיוחד והוצאנו אותו החוצה. אחר כך, לא בכך רחבנו על איזשהו גל מאוד גדול, אז זה טעות מספר אחת, באמת.
אז בסוף, ככה לסיום, כשאנחנו מסתכלים על מיתוג מעסיק, אנחנו באמת מבינים שזה, מה שנקרא, א' לא סטנד אלון, אנחנו צריכים שבאמת חוויית הגיוס וההכשרה והליווי של המועמד לאורך חיי החברה כעובד תהיה אינליין עם מה שאנחנו מספרים, הרבה מהמועמדים מגיעים דרך העובדים הקיימים, אבל איך בסוף אנחנו מודדים את זה? זה בסוף סוג של ביזנס. כאילו, לא אמרת את זה, אני קצת אומר, אוקיי, זה נראה לי כמו יחידה עסקית, נותנים לזה משאבים, עושים את הקסם שעושים, וזה מביא עובדים, העובדים הם בסוף משפיעים דרמטית על ההרואה, הם הדבר שבגללו החברות קמות היום, וקיימות. אז איך מודדים בכלל הצלחה של דבר כזה?
אז... זו אולי השאלה אחת הקשות שיש סביב בניית מותג בכלל, גם של מרקטינג, איך אני מודד את הערך מותג שלי, ואם צעד שעשיתי באמת עזר או לא עזר. אז אפשר למדוד על זה על ידי הטופ פאנל, זאת אומרת כמה מועמדים חדשים שהם באמת רלוונטיים נכנסו לי לתהליך, לפייפליין מה שאנחנו קוראים, ומה זה אומר מועמד רלוונטי. אז למשל אנחנו הגדרנו מועמד רלוונטי כזה שעבר סינון ראשוני, זאת אומרת הקורות חיים שלו ועל פניו נראים רלוונטיים מבחינת ניסיון למשרה מסוימת. אחר כך אם הוא מתאים או לא, זה משהו אחר. רלוונטי, היה רלוונטי. אז זה צורה אחת. צורה שנייה זה באמת לראות האם השיח סביב הברנד השתנה לא רק ברשתות החבריות, אבל גם דרך העובדים, האם העובדים משתפים יותר, האם הם יותר מעורבים בפעילויות שקורות במסגרת המשרד, האם הם משתפים אותם יותר החוצה. יש עוד כל מיני דרכים מאוד ספציפיות, זה באמת עלו בקמפיינים שאנחנו מריצים, שהם לא חייבים להיות מודעות, יכולות להיות פרויקטים הגדולים או אירועים שאנחנו עושים, ואז כמה אנשים הגיעו ואיזה סוג אנשים הגיעו ומה הייתה החוויה עושים זה, והאם יצרנו שיתוף פעולה, ואפילו כמה פגישות נוצרו כתוצאה מזה. אז יש המון צורות למדוד את זה, אבל בסופו של דבר כל חברה צריכה למדוד את זה בהתאם למטרה, המטרת העל שלה. האם זה לגייס עובדים חדשים? האם זה שהעובדים שלי יביאו עוד עובדים בעצמם? או האם זה פשוט שהמותג שלי יהיה מספיק חזק כזה, שלאורך השנה יגיעו אולי פניות אורגניות, שזה גם משהו שאנחנו מודדים. אז אלה כמה דרכים שאפשר למדוד את זה, זה לא פשוט, וכמו כל מותג אחר, זה לא תהליך של 3 חודשים ויש לנו איזה קסם מטורף והכל עובד, זה יכול לפעמים לקחת גם 2 ויותר מזה, כי אנחנו בונים תהליכים, ואנחנו בונים תהליכים אנושיים גם, ודברים עד שהם מוטמעים לוקחים זמן.
ליאורה, אני רוצה להגיד המון תודה.
תודה לך.
רגע, שנייה, תלצלים לי באינטרקום, מזל שזה ירד בעריכה.
מזל שזה בסוף, סתם לא.
איזה פדיחה, ליאורה, היה לי סיומת מה זה טובה בשבילך, בואי נעשה אותה רגע.
אוקיי.
סבבה. אז ליאורה, קודם כל המון המון תודה. היה לי ממש כבוד גדול לראיין אותך, אנחנו מכירים הרבה זמן וממש לכבוד הוא לי שהסכמת. אני רק חושב שלסיום, כדאי לנו שתתני כמה מילים גם קצת על המעורבות שלך בעולם הקהילות וההכשרה והליווי של מעמדים לכניסה להייטק. נראה לי שיש לך קצת מה לספר סביב הדברים האלה. אז כמה מילים על זה ונסיים.
Put me on the spot, why don't you?
אז בעיקרון,
זה מעולה, נהדר, אני שמחה, אני כל אדם שאפשר לעזור לו להיכנס לטק, הרי זה מבורך. אז באמת שלפני מספר שאני בעצמי הגעתי מעולם לא טכנולוגי, והגעתי מעמותות, ונכנסתי להייטק בעזרת עבודה מאוד מאוד קשה, הקמתי בזכות כל הלואים האלה שקיבלתי גם תנועה קטנה בשם פאק-אפ נייטס בישראל, שהיא חלק מתנועה גלובלית, ואז לאורך הלואים האלה שקיבלתי והכישלונות ששמעתי והכל, הבנתי שאני צריכה לעשות עוד משהו, הקמתי איזושהי קהילה קטנה וסגורה שמתעסקת בקריירה, ודרך הקהילה הזאת, לאורך השנים עזרתי ללא מעט אנשים למצוא את העבודה הראשונה שלהם בטק, ובכלל להתקדם. אני לא אומרת את זה כדי לפאר את עצמי, אלא כי בעצם פיתחנו איזושהי מתודולוגיה. מתודולוגיה כזאת שיכולה לעזור לאנשים למצוא, ללמוד, להבין איך הם עושים את הצעד הראשון הזה, גם אם אין להם את הטייטל הנכון, או את הקשר הנכון, או מה שזה לא יהיה. אני בעצמי התקבלתי לעבודה הראשונה בחברה קטנה בשם וויקס, בלי שום קשר בה, בלי שום דבר, על סמך קורות חיים מאוד נכונים שבניתי מתוך למידה, והבנה של מילונים, ואיך עושים את זה, ומה שזה לא יהיה. ובגלל שאני לא יכולה לעשות את זה אחד על אחד, כי באמת אין לי זמן, אז אני מוציאה על זה החוצה. זאת אומרת, גם כתבתי בלוג שאנשים יכולים בכל זמן נתון ללכת לקרוא ולעשות את זה בעצמם, ממש עם שיעורים, 7 שיעורים שיעזרו לכם לעשות את זה, וגם הרבה הרצאות, הם גם אונליין וגם אופליין, שאנחנו עוברים על הדברים האלה ואיך נכנסים הייטק. אין לי פה הבטחות גדולות, לא מאמינה בהבטחות גדולות, לא כל אדם שיעשה את ההרצאה הזאת ייכנס מחלה הייטק, אני פשוט חושבת שכל אדם יכול למצוא את עצמו, והכי חשוב לזכור, נראה לי גאה, אתה מאוד תסכים עם זה, הייטק זה לא מקצוע. וזה אולי אחת הנקודות החשובות. כן, אז זהו, אז זה בועה נהדרת ונוצצת, אבל היא גם מלאה בסיכון, ואני מאחלת לכל אחד שרוצה להיכנס אליה, למצוא את המקצוע או את המשרה שבאמת מתאימה לו, זה לגמרי אפשרי, רק צריך לעבוד בזה קצת.
מעולה ליאורה, המון המון תודה, ואנחנו נשים את הפרטים עלייך ועל ZipRecruiter בדסקריפשן של הפרק, תודה רבה.
תודה לך, ותודה שאתה עושה את זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב גם לאקוסיסטם שלנו.
בכיף.
יאללה,
ביי
מתיים.
היי, הנה שירי.
ככה,
אנחנו פה בתוכנית מתגלגלת, אז מאזינות ומאזינים יקרים, אני שמח להכריז בפניכם על המרואיינת הבאה, והלא פחות מכובדת שלנו, שירי,
שגם
חברים טובים. שירי, מנכלית של GodFriends, את רוצה לספר קצת מעבר לזה שרשום לי פה בנוטס שאתם חברת ההשמה להייטק הגדולה בישראל, את רוצה לספר כמה מילים על החברה ככה?
כן, אפשר לספר, אני בגודפרנס כבר 12 שנים מנהלת אותה, התחלנו מאוד בוטיקים, אני ועוד 3 אנשים, והפכנו להיות אימפריה, אנחנו כבר מעל 100 עובדים ועובדות, אנחנו מתמחים בגיוס לסטארט-אפים, גם סטארט-אפים ממש קטנים, שרק גייסו את הסיד שלהם, וגם סטארט-אפים שממש כבר גדלו והצליחו, כמו פייבר, אפסלייר, סייבראג, ועוד ועוד ועוד.
מהמם, ואתם גם מעורבים, זה חשוב להגיד, למרות שזה לא זה, רק כגילוי נאות, אתם גם בתוכנית שלנו בפיוז'ן, הרבה פעמים מעבירים תכנים ליזמים שלנו בתחילת הדרך על איך לגייס עובדים, איך לטפל בטלנט וכדומה, אז המון המון תודה על זה. אני רוצה באמת בהקשר הזה, בואי ככה ניגע בנקודה, כמו שאני אוהב להגיד בפרקים שלי, אנחנו מדברים בתקופה הזו, תקופת משבר מאוד מאתגרת, ליאורה גם הזכירה את זה, ובסוף מאזינים פה הרבה אנשים שעובדים בחברות הייטק, מגייסות ומגייסים בטח מאזינים לפרק הזה, ויזמים ויזמות בתחילת הדרך. בסוף נשאלת השאלה, איך אני מגייס אנשים מוכשרים בתקופה הזו, שירי?
אני חושבת שהשאלה הזאת היא תמיד מהדהדת, גם בתקופות שהשוק הוא מטורף, אז לא מצליחים לגייס אנשים, וגם בתקופות שהשוק הוא בעתה כמו שהוא עכשיו, גם עכשיו עדיין מאוד מאוד קשה לגייס אנשים. הייתה מין איזו סברה שאם יהיו קצת פיתורים, אז יהיה יותר טלנטים בחוץ, בחיפוש אקטיבי של עבודה, אבל כל מי שקיבל לזה התבדה, הטלנטים משומרים יפה בתוך החברות שלהם, ואפילו הפוך, יותר קשה להזיז אנשים במקום העבודה שלהם, כי הם נורא מפחדים מחוסר רציבות.
זהו, ככה, וזה, זה, איזה, איך, איך, מאיפה אני מתחיל לגייס את הטלנטים? אני שנייה מקשה, אני חייב, בתקופה הזו.
אני חושבת שרוב האנשים, דבר ראשון, פונים לאנשים שהם מכירים, חברים של חברים, אנשים שעבדו איתם בעבר, מנסים לפרסם בכל מיני מקומות בפייסבוק או באתרי דרושים, אבל משם כנראה הטלנטים לא יגיעו. אחר כך פונים בדרך כלל או לחברות השמה או לדנטרים, בעצם לאנשים שזה בעצם המקצוע שלהם. לעזור לאנשים למצוא עבודה, ובדרך כלל האנשים האלה יודעים לאתר את הטלנטים, נגיד בגודפרנד יש צוות של 30 סורסריות, שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מנסות לחדש את המאגר ולחדש קשר עם אנשים, וראינו גם שאנשים אומרים לא, 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 בפעם החמישית אומרים כן, אולי עכשיו זה הזמן שלי לעבור. אז בסוף ראינו שיש איזשהו מאגר של friends and family, וכשהוא נגמר צריך באמת לפנות למישהו שיודע לייצר פייפ, ובדרך כלל חברות השמה שאנחנו בתוכם.
ופה אני נכנס קצת לכישורים ולמומחיות שלכם, ואני רוצה לשאול שאלה קצת מעצבנת, אז אני אשאל אותה מהזווית הטריוויאלית, מדברים על סטארט-אפים, הייטק, כולנו אומרים, אוקיי, יוצא 8200, יוצא יחידות טכנולוגיות, יוצא בוגרי תארים, בסוף, חלק מה, אני מקווה, אני אהיה פה סרקסטי, שחלק מהאנשים שמאזינים לפרק הזה עבדו עם אנשים כאלה, וזה לא תמיד הקורלציה בין, בין מה שמתאים ומה שאנחנו צריכים, לא שיש בעיה עם זה, כן, אני בוגר 8200 בעצמי, ואז אני בעצם בא ולשאול כל ההקדמה הזו כדי להגיד, איזה בסוף תכונות וכישורים אנחנו רוצים לחפש בעובדים שלנו, בטח ובטח כשהם העובדים הראשונים שלנו בסטארט-אפ?
אז אני חושבת שאת זה למדנו ממש על בשרנו. כגודפרנד, מתחילת הדרך עבדנו בעיקר עם סטארט-אפים וסטארט-אפים קטנים. ובעצם ראינו מה עובד ומה לא עובד, אנחנו מאוד יודעים לראות מי מתקבל ומצליח בחברה ונשאר בה שלוש שנים ומתקדם בתוך התפקיד, ומי במחאות נפלט אחרי חצי שנה או שנה, וזה מה שזה גיוס מאוד לטוב, ועלה מאוד מכסף לחברה. לאורך הזמן גילינו תכונות שמאוד חשובות כדי להצליח לשרוד את הסביבה הזאת, הכאוטית טיפה של סטארט-אפים בתחילת דרכם. ראינו שבע תכונות שהן מבחינתנו הכי גדולות, אני מניחה שכל אחד יכול קצת להוסיף. אז חוסן נפשי, ויכול להתמודד עם אי-וודאות, יש הרבה אי-וודאות בתוך עולמות הסטארט-אפים, אתה מכיר את זה, וצריך איזשהו חוסן לדעת להתמודד עם פיבוטים ושינויים שאנחנו מכניסים לעתים תחופות. נורא חשוב מישהו שהוא לא מסוגר ואומר, אני רק יודע לפתח בג'אבה וזה כל עולמי, חייב יכולת לימוד עצמית, לדעת לעשות גם דברים שלא עשית בעבר, לפעמים טכנולוגיות משתנות יותר מתאימות, זה גם משהו שראינו שהוא חובה בסטארט-אפים. אני חושבת שלא מדברים מספיק על מדיניות ה-no-hassles באנגלית, קשה להגיד את זה בעברית, אבל אנשים שדעים לך לעבוד איתם, שכיף לך לראות אותם בבוקר, וכיף איתך גם לראות אותם גם ב-12 בלילה לפעמים, לעתים אין ברירה בסטארט-אפים ונכנסים לשעות מאוחרות. אנשים אופטימיים עם גישה חיובית, דרך אגב זה אני חושבת מתאים לכל חברה ולא רק לסטארט-אפים, גם בגודפרנד שיש לנו כבר 100 עובדים ועובדות, ראינו שעובדים אופטימיים יותר קל ויותר כיף ויותר נעים לעבוד איתם, אז זה אולי המלצה לכולם. משהו שחשוב לחשוב עליו כבר בהתחלה של סטארט-אפ, שאתה מגייס את העשרה הראשונים, זה אם יש לבן אדם הזה אופק לנהל צוות, לנהל קבוצה, כי אם החברה גדלה, אתה צריך לקדם אנשים מבפנים כדי שהיא תצליח, ואז רצוי שיהיה אנשים שיוכלו לצאת את הקפיצה הניהולית הזאת כשיגיע הזמן. אנשים תקתקנים ומהירים, לעתים על חשבון יסודיות, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות, לפתח את הקוד בצורה לא מושלמת, כדי לראות בכלל אם אנחנו בכיוון, אז זה גם משהו שאם מישהו חייב תמיד להיות יסודי, והוא הכי איטי והכי, והכי מדויק, לא תמיד יכול להתאים לסטארט-אפ האופי שלו, כי הוא לא ירצה לשחרר את הגרסה עד שהיא לא מושלמת, ועד שהיא תהיה מושלמת כבר לא תהיה רלוונטית. אז זה מבחינתנו שבע התכונות הכי חשובות. ואחרי שבאמת בכלל אנחנו מאפיינים את כל הכישורים שאנחנו צריכים לסטארט-אפ שלנו, אז צריך גם לעשות תהליך גיוס שהוא רלוונטי לכישורים האלה. ואני חושבת שזה הקושי, כי באמת כשאנחנו חושבים על friends and family, אז יש לנו כל כך מעט אנשים בקליקה הזאת, לא יודע, פנינו ל-15 אנשים שנראו לנו רלוונטיים, ושלושה אמרו כן, ואז אנחנו מתחילים תהליך ואין לנו הרבה מה לבחור, ואם אתה באמת יכול להגדיל את הפאנל בהתחלה ולראות הרבה מאוד אנשים, אתה תוכל גם באמת לבחור אותם לפי הכישורים שהסטארט-אפ שלך באמת צריך, כדי להגיע בכלל לעוד שנה, או לעוד שנה וחצי, לעוד שנתיים, לגיוס הבא. ואז אנחנו ממליצים באמת על ארבעה שלבים, יחסית פשוטים, אבל ממש ממש חשובים, כדי כן להתייחס לכישורים שאנחנו מחפשים. אז דבר ראשון זה לעשות רעיון התנהגותי מצבי. עכשיו אני יודעת שמי שמאזין לפודקאסט הזה הוא כנראה לא אנשים מתחום של משאבי אנוש או גיוס, ובגלל זה אני רוצה להסביר. בעצם אני נגיד אני רוצה לדעת איך גיא קצוביץ' עומד תחת לחץ. אז אני יכולה לשאול אותך שאלה של לפעמים יהיה בסטארט-אפ שלנו מאוד לחוץ, איך אתה חושב שתגיב? בסוגריים, זאת שאלה שבה אתה אמור לנחש את מה שאולי תעשה, זאת לא שאלה שהיא מיימנה מבחינת התשובה שלה, או שאני יכולה לשאול אותך, תספר לי על תקופה בצבא, שאתה צריך לנהל כמה משימות בו זמנית, איך הרגשת את הזמן שלך, איך הרגשת, מה הייתה התוצאה, ואז לפי מה שעשית בעבר, אני יכולה בעצם לחזות איך אתה עושה את התפקיד בעתיד. בסדר? אז זה בעצם אומר, זה קצת קשה כאילו לחשוב את החשיבה הזאת, אבל אחרי שאנחנו מנסים לאפיין מצבים אחורה, שמישהו צריך לתאר מה הוא עשה, הרבה יותר קל לו, מאשר לנחש מה הוא יעשה קדימה, ואז באמת אפשר ללמוד על הדברים, אז רעיון אישיותי מצבי, מאוד חשוב. אחרי שאנחנו בעצם עוברים את הדבר הזה, שהבן אדם מתאים לי מבחינת הכישורים, הייתי ממליצה לעבור על מטלה טכנית, המטלה חייבת להיות עד שעה וחצי, כי אנחנו לא יכולים לעשות חוויית מועמד מאוד לא נעימה בצד השני, אני אגיע לחוויית מועמד בהמשך, אבל המטלה הזאת צריכה להיות יחסית סגורה, כי מה שגילינו שיש לפעמים אנשים אחרים שמראיינים את הרעיון הראשון, ואז בעצם קשה להשוות תפוח לאגס, זה מאוד מאוד קשה. אז מאוד רצוי כן לנסות לחשוב על ארבעה דברים שאנחנו מחפשים, ולתת מטלה טכנית שיודעת בשעה וחצי למדוד את זה. לזה דווקא אני חושבת שאולי יתחברו אנשי טכנולוגיה. 0 ו-1, יודעים מה הציון, יודעים מה חשוב, אז זה משהו שגם מאוד מאוד חשוב אצלנו. הדבר השלישי שבעיניי מאוד מאוד חשוב, ולא מדברים עליו מספיק, זה שאתם סטארט-אפ קטן, תנו לכמה אנשים לפגוש את הפרסונה, לא להנחית. הבן אדם הזה צריך להיות חלק מה... אפילו מיני דירקטוריון, מישהו שמתחיל בקבלת ההחלטות הראשונות והקריטיות, מישהו שיבחר טכנולוגיה, מישהו שיצטרך להתחבר לביזנס, מישהו שיצטרך להחליט איתו החלטות ביחד, ובגלל זה חשוב שכמה אנשים יפגשו אותו, גם אם הם לא כולם יכולים להגיד בהיבט הטכני הוא מתאים או לא. והדבר האחרון הוא באמת השלב שהוא הוא משלים את שלב הרעיון ההתנהגותי מצבי, שזה שלב הממליצים, ובו בעצם אני מקדישה 15-20 דקות לשיחה עם מישהו שניהל את הבן אדם או בת אדם הזאת, כדי לדעת באמת איך הוא. אני רוצה להגיד לכם שמתוך כל הדברים שאמרנו, אם אתם לא מכירים את הבן אדם ברמה של לעבוד איתו, אם אחד מכם לא מכיר את הבן אדם ברמה של לעבוד איתו, הממליץ הוא הכי קרוב למי שיודע להגיד לכם איך הבן אדם נמצא בסביבה של עבודה. ובגלל זה דווקא פה צריך להשקיע את הזמן ולהתעקש לקבל ממליץ מהעבודה האחרונה, ולהתעקש לשאול את השאלות ולשאול על מצבים שנראה לכם שאולי יכולים לקרות אצלכם, כי תמיד גיוס לא טוב עולה המון כסף. אנחנו מתהדרים בגוטפרנדס בפחות מ-3% אנשים שעוזבים או מועזבים תוך 3 חודשים, שזה אחוז מאוד טוב יחסית לתעשייה, הבנצ'מרק הוא משהו כמו 8%. זאת אומרת, 8% מהגיוסים עוזבים או מועזבים אחרי 30 שנה, נזק כלכלי, נזק לפטנט, נזק שלא עמדנו בכלל ביעדי פיתוח שלנו, נזק של בינתיים מישהו הכשיר אותו ויכל להתקדם בעצמו, אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב התהליך, גיוס עושים במקצועיות, ולא... ולא לעשות את זה כמשהו שהוא, כאילו אני מרגישה לפעמים שלא תמיד מבינים את המשמעות של כמה חשוב לנהל את התהליך גיוס ברצינות, כדי שבאמת הבן אדם הכי מתאים יגיע לחברה, כי בסוף זה הגיים צ'נג'ר שגורם לחברות להצליח, לא להצליח, ואנחנו ממש רואים את זה בסטארט-אפים לאורך כל הדרך.
מעולה שירי, אז אני חייב לשאול אותך שאלה שתיים לסיום, על כל הסיפור של, אז עשינו תהליך, זיהינו כבר איפה אנחנו משיגים את העובדים, עשינו איתם תהליך, הבנו מה הכישורים שחשובים לנו, איך אנחנו משכנעים אותם, זה קצת קשור למה שליאורה דיברה, איך אנחנו משכנעים אותם לעבוד אצלנו, כשאנחנו סטארט-אפ קטן בלי מותג?
נכון, האמת שזה באמת קשה, כי גם היום כשיש אתה בשוק, אז בגודפרנס אין 3,000 משרות, אבל יש 1,700 משרות. זה אומר שעדיין לכל תוכניתן חזק, טלנט, יש לפחות 60 משרות שיכולות עכשיו להתאים לו, גם אם צמצמתי את זה, למקום מגורים ולשכר ולתחום התמחות ולעוד כל מיני דברים. אז בעצם זה אומר שכל אחד יש לו המון המון הצעות, גם אם הוא התחיל תהליך ב10 מקומות, ובסוף הוא יעבור ב5 את הרעיון השני ויקבל 3 הצעות, עדיין מאוד מאוד קשה בתור סטארט-אפ שאין לו עדיין ברנד נעים ולא יכול לתת משכורת שוברת שוק כמו גמפה, מאוד מאוד קשה להם לגייס. ואני חושבת שפה צריך בעצם למצוא דבר ראשון להבין מה יש לי להציע. קודם באמת היא דיברה על ה-EVP, בעצם מה יש לחברה להציע למועמד, וגם להגיד לא כל מועמד אני יכולה להילחם עליו. אם גוגל רוצה את המועמד, יש סיכוי שאני סטארט-אפ קטן לא אצליח להביא אותו אולי לחברה, וזה בסדר. אני צריכה להביא את המועמדים שמערכת המוטיבציות שלהם תואמת את מה שיש לי להציע בתור חברה, ויתרה מזאת חשוב מאוד מאוד להבין שהם מבינים איזה מערכת מוטיבציות שלהם מתאימה לנו, כדי שלאורך הזמן נוכל לשמר אותם. כלומר, זה לא חוכמה רק לגרום להם לחתום על החוזה. החוכמה היא לדעת לשמר אותם לאורך זמן, לדעת לאפשר להם להתקדם בתוך החברה שלנו, כדי שישארו לאורך זמן ולא אחרי שנה, שנה וחצי ירצו לזוז. אז כשאנשים רוצים להתמיין דרכנו, אנחנו מנסים להסביר להם את היתרונות בסטארט-אפים, גם קטנים, ואנחנו בדרך כלל מסבירים על 4 דברים. אחד, אנשים שרוצים השפעה ולא רוצים להיות בורג במערכת, בהכרח בסטארט-אפ קטן יש להם את זה. יש מספר מועט של עובדים, ההיררכיה היא שטוחה, אפשר להציע הצעות והדלת של המנכ״ל היא באמת פתוחה, אז השפעה היא מאוד מאוד חשובה. הדבר השני זה שבסטארט-אפים, אחרי שהם מצליחים, ואם אתה רואה שיש פוטנציאל לסטארט-אפ, אז אתה יכול לדעת שאולי הוא יצליח, יש הרבה אפשרויות קידום והתפתחות שאין בחברות גדולות. מבחינה טכנולוגית וגיוון, סטארט-אפים, אתה נוגע גם בכמה שפות, אתה נוגע הרבה פעמים גם בקליינט וגם בסרבר, אתה נוגע בכל מיני היבטים של קלאוד או דאב-אופס שלא היית נוגע בחברה גדולה, אז זה תפקיד מאוד מגוון ומאתגר, ואתה מאוד קרוב לביזנס וצרכים של הביזנס, תוכניתנים, או בכלל אנשי טכנולוגיה שרוצים להיות קרובים לביזנס, להשפיע, אז בסטארט-אפ אתה מאוד מאוד קרוב לקהל שלך של הלקוחות, או לקוחות שיגיעו לך, וזה גם מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה 4 הדברים, שאם אני צריכה לשלוף קלפים אל מול מועמדים שיש להם הצעות בכל מיני מקומות, זה 4 הקלפים הכי חזקים שלי.
אז אני חייב לסיום ככה, שירי, תודה על כל האינסייטס המטריפים האלה. שאלה אחרונה לסיום, טעויות? דברים שלא צריך לעשות? בזמן שאני מגייס מועמד או מועמדת?
אז יש טעויות שאני כבר למדתי, אז כדאי לך ללמוד גם ממני. אחד, באמת, תשקיעו קצת זמן בלבנות אסטרטגיות גיוס, אל תגייסו על הדרך, תעזרו במומחים שיודעים. תשקיעו בחוויית מועמד טובה, אני חושבת שסטארט-אפים לא תמיד מודעים לדבר הזה שקוראים לו חוויית מועמד. מועמדים, כשהם מגיעים לרעיון עבודה, הם מספרים לחברים שלהם, אם זה ירשים אותם, אז הם מספרים דברים טובים, אם זה לא ירשים אותם, הם מספרים להרבה יותר אנשים דברים לא טובים, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לתת חוויית מועמד טובה. זה אומר להציע לבן אדם קפה, לשמור על הזמן של הפגישה, לתת מטלת בית שהיא לא ארוכה מדי, ולכבד את המועמד, להתקשר אליו סמוך למתי שהוא שלח לתקורות חיים, ולהודיע לו לשלילה, זה מספיק. אבל גם בדברים האלה, אנשים לפעמים נופלים, אז חבל. אל תתקשו רק עם עמודים שדומים לכם, דיברת קצת על 8200, אני מכירה המון סטארט-אפים של יוצאי יחידות, שבעצם גייסו את כל המדור שלהם. מה שקורה בחברות כאלה, שתמיד יש את הראש וכולם הולכים אחריו, וכל התהליך המאוד מאוד חשוב של מישהו שחולק על מישהו, ויש לו רעיון אחר, ויכול לעשות פיבוט שאולי ייקח אותי למקום היותר נכון, לא נעשה, כי אנחנו בעצם עושים copy-paste למשהו שכבר קרה. בארצות הברית מקפידים על זה, שבכל סטארט-אפ יהיה אנשים ממגזרים שונים, עם דייברסיטי שונים. אני חושבת שבארץ זה לא מספיק מדובר, צוות מנצח הוא תמיד הטרוגני, זה יכול להיות בגילאים, זה יכול להיות... פשוט אני חושבת שמה שהכי חשוב זה אנשים שראו פרויקטים שונים, שפות שונות, ועבדו במתודולוגיות שונות, ואולי אפילו באופי מוצרים שונה. בסדר? גם אם הסטארט-אפ שלכם הוא תחום של סייבר, קחו גם מישהו שעשה עתק. זה יכול
להיות... להעסיק את אותם אנשים, את אותם פרסונות.
נכון, רעיון התנהגותי מצבי דיברנו, לא לדלג על ממליצים דיברנו. אני חושבת שיש עוד דבר אחד שכדאי לפתוח בו copy-paste, שזה באמת הנושא של ה... שאם אנחנו כן מגייסים בהתחלה תפקיד ניהולי, או אנחנו כן מגיעים לגיוס של מישהו שהוא CTO או VP-R&D, לשים לב ש-VP-R&D בחברה בינונית או גדולה, או לא דומה בכלל ל-VP-R&D בסטארט-אפ, אלא מבין שאני צריכה מישהו שיהיה מאוד אנזון, ומישהו ש... ידע להוביל את הסטארט-אפ בשלב שבו הוא נמצא, ידע לבחור את הטכנולוגיות, כאילו VP-R&D זה משהו נורא גדול, והמחלקת בחירים שלנו ממש מחלקת את זה לשלבים, ו-VP-R&D בכל שלב הוא אחר, ודבר דבר אחרון, אני יודעת שעוד אין לכם מערכת מסודרת של דאטה, כי אתם רק בתחילת הדרך ועובדים עם אקסלים, אבל גם באקסל לכתוב כמה שיותר עמודות, לא רק שם המועמד ובתאו היה ברעיון, אלא אולי מקצוע ומה חשבנו ולמה הוא נפסל ולמה לא, זה גם בשביל חוויית מועמד ולחזור עליהם מסודר, אבל זה גם כי יכול להיות שבעתיד הבן אדם הזה כן נורא יתאים לכם ולא תסתרו בכלל מה מדובר. וזהו, אני מאחלת לכולם לגייס את האנשים הכי טובים בזמן הכי קצר, ובשכר שיכולים להרשות לעצמם להציע.
מהמם שירי, אני רוצה להגיד לך המון תודה, ושיהיה אחרי החגים שמח.
בשמחה.
סיוון.
וואו, איזה כיף לשמוע את שירי.
נהדר. סיוון, מה שלומך?
מצוין, מצוין. גם אני מתרגשת מאוד להכיר אותך סוף סוף, שמעתי הרבה.
עשו בינינו פעם חיבור לדעתי, ואיכשהו לא הסתייע, והנה אנחנו כאן.
האמת היא שאני מכירה טוב את יאיר.
אני יודע, אז אני מציג את השם משפחה נכון, איך אומרים? סיוון אביהוד?
אביהוד, אביהוד.
סיוון אביהוד, אני רק אציג, מנכ"לית ומייסדת Link to USA, נכון?
נכון.
חברה ישראלית-אמריקאית לניהול כוח אדם בהייטק, המתמחה גם בניהול וגיוס כוח אדם, לבניית הצד האמריקאי של החברות.
נכון.
סופר חשוב.
נכון. האמת היא שזה באמת, זה באמת העניין. אנחנו עובדים עם חברות ישראליות, לרוב סטארט-אפים, לרוב בתחילת הדרך, באמת גם חלק דרך פיוז'ן, אבל לא רק. הרבה פעמים זה יכול להיות שני אנשים בלפטופ, גייסו את הסיד, את הראונד איי, וכבר בתוכנית הראשונית שלהם יש את הרצון לחדירה לשוק האמריקאי, כי המוצר הוא פונה לשוק האמריקאי, אז בעצם במקום לפתח אותו בישראל ורק אז לבדוק את ההתאמה לשוק, כבר לבוא לארצות הברית ולהכיר את השוק תוך כדי בנייה, ואז ככה זה חוסך קצת את הדרך. אז שם אנחנו בדרך כלל פוגשים אותם, ואנחנו מלווים אותם מהשלבים האלה עד לחברות ענק, כשהפורטה שלנו הוא באמת יותר בחברות הקטנות. זהו, זה בגדול. אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד מעניינת עכשיו.
אז אני רוצה באמת ספרי מה התקופה הזו, איך אנחנו רואים פה את ההבדלים בין השוק הישראלי והמגמות של היירינג ומיתוג פה, אני פה מדבר איתך מתל אביב, לבין מה שקורה בארצות הברית, למה זה שונה בכלל? תתארי רגע.
אז קודם כל אני חושבת שזה בעיקר בזה שבארצות הברית זה מתחיל קצת קודם. אז אנחנו כבר דיברנו על משבר, או על איזשהו ריסשן שהולך להגיע באמצע 2021, שבישראל עדיין דיברו על טעמי הגלידות, ואם זה 24 או 14, זאת אומרת, זה בא קצת יותר מוקדם. זה היה מאוד מעניין לדבר עם יזמים ישראלים, ולהגיד, משבר מגיע, והיה כזה, על מה את מדברת? זה כל כך רחוק, זה לא שם. אז הניצנים מתחילים קודם. אבל גם הניצנים של הסוף, או הדיבור של היום שאחרי, הוא מתחיל קצת קודם. אני חושבת שבישראל עדיין לא מדברים על היום שאחרי, ופה כבר יש איזושהי ערכות אחרת, ואני רואה את זה גם בגיוסים, גם בחשיבה האסטרטגית. אבל אם אני אקח רגע צעד אחורה, המשבר הזה, זה לא רק משבר, זה התפקסות. זה בעצם החשיבה ללכת לכיוון יותר איכותני. אם קודם דיברנו על growth, אז עכשיו מדברים על profitability. וזה מאוד משפיע על כל התכנון של החברות, וכמובן שגם על המשאב האנושי. קצת יותר להיות מדויקים, קצת יותר להיות מוכוונים, מה אנחנו רוצים לגייס, איך זה נראה, דיברה על זה קודם שירי, וזה מאוד נכון, דיברה על זה גם ליאורה, קצת לבנות אסטרטגיה ופחות רק לרוץ, מי אני כחברה, מה הזהות שלי, מה אני צריך לגייס, איך אני לא רק ממתג את עצמי, אלא גם מתנהל בצורה מסוימת שתמשוך את האנשים האלה, מה ה-value proposition שלי לאותם מועמדים, זה פשוט, המצב היום פשוט מאלץ אותנו יותר לתכנן ולחשוב, ופחות רק להיות ככה אופורטוניסטים, אם זה עושה סדר.
אז ספרי קצת יותר, בוא נעשה איזה דאבל קליק, באמת אמרת על זה שבשוק האמריקאי עכשיו זה מגיע, או כבר קרה מה שבישראל אנחנו עוד לא מרגישים, איך נכון. זה בא לידי ביטוי, איך נראית, שוק בהייטק, כן? סטארט-אפים כן. בהייטק, אני לא מדבר על שוק ההשמה באופן כללי, כן. אני לא מכיר אותו מספיק טוב, ונראה לי שנתמקד בהייטק וטכנולוגיה כרגע, יש את אותם ביקושים שאנחנו רואים, כמו פה לעובדים טכנולוגיים,
כן.
איך שם זה מתחלק? ממש תספרי לי, כאילו אני לא מכיר.
בטח, אז קודם כל זה עדיין שוק של מועמדים, אולי יש נפחי הגיוסים, אולי טיפה ירדו גיוסי עובדים, אבל זה לא מורגש. אם קודם היה כמה עשרות הצעות למועמד שמחפש עבודה, אז עכשיו יהיה לו אולי קצת פחות, אבל עדיין יש תחרות מאוד מאוד גדולה על טלנטים בשוק. זה נכון שיש גם טיפה יותר טלנטים פנויים בשוק, היו חברות נפלאות שהחליטו לצמצם קצת את כוח האדם, אז היום הצורה שארגונים חושבים זה יש הזדמנות אולי להביא טלנטים שקודם זה פחות היה אפשרי. אז פתאום יש חשיבה לא רק על להביא את איש המחירות עכשיו שיעזור לי לייצר רבניו, אלא להביא אולי איזשהו קליבר שקודם לא יכלתי להביא, כי לא היה כאלה אנשים בשוק. וכן להביא אנשים, השיח הוא יותר איך אני אראה בצד השני. של המשבר, ואיזה אנשים היום, זה קצת, איזה הזדמנות יש לי להביא היום, אנשים שיכלו לעזור לי להיות מחוזק יותר. ממש רואים את התקופה הזאת, כתקופה שתעשה filtering out, של חברות שלא יחזיקו, ותחזק יותר, ותהפוך את החברות שכן ישרדו את זה, לחברות יותר חזקות. ויש פה איזושהי הזדמנות להביא אנשים, שאולי בימים רגילים, במצבי שוק של 2021, חברות פחות יכולו להרשות לעצמן. דבר נוסף שקרה זה שגם מהצד של המועמדים, ב-2021 נשברו כל השיאים של המשכורות. אז זה פתאום כבר הפך להיות כמעט שקוף, אם זה 50,000 דולר יותר או פחות, זה כבר לא שם. אמר לי פעם מועמד, מה אני יכול לעשות כבר עם כל כך הרבה כסף? יש גבול גם כמה כסף בן אדם יכול לעשות. אני עוד לא מכיר את הגבול הזה, אבל יש דיבור כזה. וזה גורם לכך שגם מועמדים אומרים, אוקיי, חוץ מהשכר, מה עוד אני מקבל? מה עוד יושב שם? וחברות שמנסות עכשיו לבנות את התוכנית קדימה, הן צריכות לחשוב, מה אני מציע לאותו עובד מעבר לתחרות על השכר? זה כמעט קל מדי, לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא רק נשלם טיפה יותר. וזה עכשיו, בוא נראה מה החבילה הכוללת שאני מציע. אמרה נכון שירי קודם, עובד שמחפש את היכולת להשפיע, עובד שמחפש את החשיפה הטכנולוגית, חובש כמה כובעים, עובד שירגיש את התביעות אצבע שלו על כל הרבדים בארגון, כי זה עדיין סטארט-אפ, זה עובד אחר לחלוטין, מעובד שילך לחברת ענק, שהכל כבר בנוי ויושב טוב, והוא הופך להיות איזשהו סוג של בורג, שעושה את מה שהוא צריך בתוך הארגון שלו. אז קצת יותר לחשוב מעבר לשכר, מה עוד אני מציע? היום חברות מתחילות, עכשיו אנחנו ברבעון 4, מתחילים לחשוב על שנה הבאה, חברות מתחילות לחשוב לא רק על איזה תפקידים צריך לגייס לשנה הבאה, אלא גם איזה ארגון הם בונים, ומה הם הולכים להציע למועמד בצורה המלאה, איזה תוכניות של employee experience, ומה תהיה חוויית המועמד אצלהם, איזה תוכניות של L&D ואיך עובד יוכל להתפתח מקצועית. זאת אומרת, יש הבנה שרק הדולר יותר, דולר פחות במשכורת זה כבר לא מספיק, ואנשים שבוחרים מקום עבודה, הם בוחרים מהרבה יותר מאשר רק המשכורת, הם רוצים להיות valued, הם רוצים להרגיש שיש להם אימפקט, הם רוצים להרגיש שהם גדלים בארגון, שיש להם השפעה, שרואים אותם, שהם באמת חלק מהאבנים הבונות את הארגון, וזה אומר שהיום כשאתה מסתכל על התוכנית של ההדקאונט לשנה הבאה, אתה כבר ממש בונה את האסטרטגיה, איזה L&D תעשה לאותו בן אדם, איך הוא יכול להתפתח, וה-value proposition שלך משתנה לחלוטין. זה כבר לא בגלידה.
כן. אז דיברנו קצת על ה-value proposition בהקשר הזה של המעסיקים מול העובדים. אני רוצה לייצר פה במטריצה הזו עוד משוואה, וזה הזווית של ישראל, ארצות הברית, עובדים, שזה בסוף הביזנס שלך. אז אני היום סטארט-אפ או יזם או חברת טכנולוגיה שרוצה להגיע לראשונה לשוק האמריקאי, או יש לי שם כבר, I set up shop there, ואני רוצה להתרחב בתקופה הזו. קצת ממה את רואה, את חובה, טיפים, do's and don'ts.
אוקיי, אז קודם כל, הכי חשוב, זה תמיד היה, עכשיו זה פשוט נראה לי על סטרואידים, טעויות בגיוס של overkillers. יש פתאום הזדמנות לגייס את ה-VP sales של מחלקה מסוימת מגוגל, ואז יזם ישראלי אומר, בונה, זה קליבר, זה ברנד, זה בן אדם מדהים, יש לי עכשיו הזדמנות להביא אותו, אני הולך לגייס את הדבר הזה, כי בימים אחרים אולי זה היה פחות מונגש לי, וזה תהיה טעות. בעצם להביא מישהו שהוא overkiller, מישהו שרגיל לארגוני ענק, לתקציבי ענק, לארגונים שהם כבר נורא בשלים, שהם לא בתנאי אי-וודאות, שיש לו מחלקות שעושות עבורו דברים, יבוא לסטארט-אפ סקראפי שצריך להפשיל שרבולים, לחבוש מיליון כובעים, להיות hands-on, זה פער מטורף, וצריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה. אני חושבת שגם בימים טרום ריסשן, זה היה נפוץ. אני חושבת שבארץ אנחנו כולנו מכירים את כולם. בסוף, אם זה, אנחנו יודעים, אתה זורק את הסיכה באיזשהו מקום על המפה, אתה יודע בדיוק איזה חברות יושבות שם, באיזה טכנולוגיות הן עובדות, מה הרמה הטכנולוגית, אתה מקבל מועמד, אתה מכיר מישהו שהיה איתו בצבא או באוניברסיטה, או, זה נורא מוכר. ואז אתה מגיע לשוק האמריקאי, למעט שחקני הענק ואולי האיקוסיסטם המאוד ספציפי שלך, נורא קשה לדעת, חברה בתחום שלך אולי באריזונה, אתה לא מכיר, אתה לא יכול להכיר את הכל. אז יש בכל מקרה נטייה לגייס אנשים מהמוכר, ואם פתאום מגיע לי מישהו מהברנדים הגדולים, מאמזון, או מהגוגלים, או מהפייסבוקים, אז אנחנו אומרים, הנה, זה איכות, אבל אז אנחנו מפספסים, כי עובד שהוא מצוין בתנאים מסוימים, לא בהכרח יהיה בדיוק ככה. אצלך בארגון, ואני חושבת שבעניין הזה צריך עוד יותר לחדד את זה, כי היום יש יותר טלנטים פנויים, וגם המועמדים עברו איזשהו תהליך, דווקא לא בריסשן, גם בקוביד, זה קצת עברנו איזשהו תהליך פסיכולוגי כולנו, ופתאום גם יש הרבה אנשים שהיו עד היום בתוך האזורים הנוחים האלה של הגוגל והפייסבוק, ודווקא בא להם עכשיו, זה נשמע רומנטי, זה נשמע מגניב, להיכנס לסטארט-אפ סקראפי, אבל הם לא עד הסוף מבינים מה זה אומר. הייתי מציעה לא לקחת first timers, גם אם זה מפתה. כן, אם זה מישהו שבא מארגון גדול, זה יהיה טוב. אם לפני זה לפחות, הייתה איזושהי קדנציה בארגון יותר קטן. אני לחלוטין מסכימה עם שירי על התכונות שהיא אמרה, אלה תכונות שעוזרות למועמד להצליח בסטארט-אפ. האג'יליות הזאת, היכולת לעמוד בתנאי אי-וודאות, הם יותר חזקים בסטארט-אפ. היכולת לשנות, לעשות פיבוט נורא מהיר, או לרוץ נורא מהר, להרגיש בנוח, לשחרר משהו לא מושלם, אבל לשחרר אותו מהר, כי יש לך פה איזשהו מומנטום. אלה תכונות שלא קיימות תמיד, בארגונים מאוד מאוד גדולים. אז דבר ראשון, המלצה הראשונה, אל תלכו שולל אחרי ברנדים. זה ככה, הרבה פעמים הטעויות הראשונות, זה באוברקילר של קליבר גדול מדי, שפשוט לא מכיר. מה זה סטארט-אפ ואיך זה מתנהלים שם. דבר השני, הייתי אומרת, לא להיות, נכון שיש פה אופורטוניזם, יש פה איזושהי הזדמנות כי יש טלנטים בחוץ, אבל עדיין הייתי מציעה להיצמד לאסטרטגיה, ולא לגייס רק בגלל שזה מונגש, אלא כן לבנות איזושהי תוכנית מסודרת. יש המון משקל למתי אני מגייס מה, בעיקר אם זה התפקידים הראשונים. האם אני מביא קודם את המרקטינג, האם אני מביא את המחירות, האם אני מביא SDRים, האם אני מביא... זאת אומרת, צריך קודם כל לתכנן את האסטרטגיה, להבין איך, איך אתה, איך ה-go-to-market שלך נראה, מה אתה בכלל מתכנן, ומשם להתחיל לעשות איזשהו, אני קוראת את זה reverse engineering, של הטלנטים שאתה צריך כדי לעזור לך לעמוד ביעדים העסקיים. אז זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שדבר נוסף שחשוב זה בעצם להיצמד למומחים. אחד האתגרים זה שבאמת את הקהילה של הפרנד אנד פמילי היא קצת פחות קיימת ליזם ישראלי שמגיע לשוק הלא מוכר האמריקאי. אז קודם כל גם פה יש פרנד אנד פמילי וזה פשוט מקבל מרקם קצת אחר, ויש פה המון, יש פה קהילה ישראלית נפלאה וכולם מאוד, בסוף הקהילה הזאת זה של יזמים שעשו את זה, ונאלצו לעבור את, את אותו מסע חסכתים של להקים חברה בשוק האמריקאי, ויש פה תחושה נפלאה של שליחות ועזרה אחד לשני, אז כן, לפני שהרבה פעמים יזמים באים אליי, ואומרים אנחנו רוצים עזרה, ואני קודם כל שולחת אותם לקהילה, כי בתוך הקהילה יש אחריות הדדית, יש עזרה הדדית, אנשים עוזרים אחד לשני בכל מקרה, חיבורים נוצרים, קצת יוניקורני, אבל אם אפשר להביא מועמדים שכבר חוו קצת את התרבות הישראלית, זה תמיד יותר טוב. מישהו שכבר עבד בסטארט-אפ ישראלי, זה נץ נהדר. כן, הייתי אומרת להיזהר ולא לגייס רק ישראלים. זאת אומרת, זה גם משהו שקורה.
צריך כן אנשים שמכירים את התרבות.
בדיוק, בדיוק. בעיקר, אתה יודע, אם אתה בונה את מערך המחירות, אז אתה רוצה שאמריקאי מוכר לאמריקאי, זה
נראה ומרגיש אחרת.
זה נראה ומרגיש אחרת, אני כבר עשור כאן, ואני עדיין לא, עד הסוף, יכולה להגיד לך שחדרתי את התרבות האמריקאית עד הסוף, עדיין הצוות שלי והמגייסים שלי הם אמריקאים. אז כן צריך, אבל יש משהו בזה שזה, אם זה כן מועמד אידיאלי בעיניי, זה מועמד שכבר עבד בעבר עם סטארט-אפים ישראלים, שכבר יודע מה זה אומר, או לפחות עם סטארט-אפים זרים, שיש לו כן את ההבנה שקמים קצת יותר מוקדם בבוקר, כדי לעמוד בשעות, בפערי שעות האלה, שכן יש כאן איזושהי סובלנות לזה שהצד השני אולי לא עד הסוף מבין את התרבות, בעיקר בתפקידים הבכירים. ובהתחלה אנחנו בעיקר מגייסים את כל ה-Head of Sales, Head of Marketing, זה, אז כן חשוב שתהיה את ההבנה הזו.
מדהים. סיוון, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על תובנות סופר חשובות, מאוד נהנית עם השיחה הזו ומהפרק הזה בכלל, אז שוב, תודה רבה, וכל מי שרוצה להקים מערך מארצות הברית, שיפנה אלייך.
או לקהילה.
או לקהילה. תודה רבה.
ביי.